הפסקת 10 על השאלות הכי בוערות שיש בנושאי הורות, חינוך ומתבגרים. בהגשת נירית צוק, חוקרת תרבות ילדים ונוער ומנכ"לית פורטל 10 פלוס.
היי לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הפסקת 10, איזה כיף שאתם פה. היום נדבר על נושא שמטריד הורים רבים, כל הנושא של בריונות ברשת. אני נירית צוק והאורח שלי היום הוא דוקטור אמיר גפן, חוקר ומרצה למניעת פגיעה ברשת, באקדמיה, ברשויות מקומיות ובמערכת החינוך, עוסק ביישומי בינה מלאכותית, בתחומי החינוך והסיוע הנפשי. בתפקידו הקודם ניהל את תחום המניעה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105. מדויק, אמיר?
מדויק לגמרי.
אהלן. אז בואו נפתח בנתונים מדהיגים למדי שהתפרסמו ממש לפני מספר ימים, נתונים של 105, לפיהם התקבלו 30,000 תלונות בשלוש השנים האחרונות לגבי פגיעה בילדים ברשתות החברתיות, שאנחנו מדברים על הפצת סרטונים, קריאה לחרמות, שיימינג, השפלות, כש-70% מהפוגעים הם בגילאי 12 עד 14. הנתונים האלה מפתיעים אותך?
לא, הם אפילו, זאת אומרת, מה שציטטת עכשיו זה הנתונים שמגיעים ל-105 מתוך הפניות במחקרים האקדמיים שמסתכלים על מה אחוז הילדים שהם בעצם נפגעים לפגיעה ברשת, איזושהי כן. פגיעה, זה כמובן מנעד רחב, אנחנו מדברים על 1 מ-5. וואו. ככה ב-30 אלף זה בטח לא מייצג את כלל הפגיעות שקורות בישראל, המספרים הם לצערנו, אני אומר, הרבה יותר גבוהים.
וכל הזמן רואים עלייה בעצם במספרים.
כן, כל הזמן רואים עלייה, זה נובע מכמה סיבות. אחד, יש ירידה בגילי השימוש בסמארטפונים.
זאת אומרת, אנחנו כל הזמן... במיוחד בקורונה, שכולנו ישבנו בבית 24/7.
בדיוק, הקורונה בעצם מלצה הרבה הורים לתת אמצעי קצה, ניידים, טאבלטים, גם לילדים שצעירים יותר, או שקודם אולי עוד לא שקלו לתת להם טלפון נייד, או
כן, שלפי
עבור הלמידה מרחוק,
כן.
ואז זה כבר נשאר.
שלפי נתוני בזק האחרונים, ישבנו כולנו, כולל הילדים במסכים, בממוצע כ-12 שעות ביום.
נכון.
שזה מטורף.
זה, כן, זה באמת מספרים אסטרונומיים. המרחב הזה הוא מרחב חיים שאנחנו חיים בתוכו, כמו שאמרת, לפעמים לא פחות, אולי יותר, כן. בעצם היא במרחב הפיזי שאנחנו פועלים בו.
תגיד, ומבחינת בנים ובנות, איך זה...
אז אני אפריד, את ציטטת את 105, אז נכון. אני אתחיל מ-105 ואגיד אחר כך בספרות האקדמית.
אוקיי.
ב-105 רואים מובהקות ברורה של קורבנות שהן בעצם בנות ופוגעים שהן בנים. וזה מה שמגיע, זה מה שמדווח ואפשר... בעצם לנסות רגע לחשוב למה המספר הזה הוא כמו שהוא, כי בספרות האקדמית המספרים הם קצת יותר מאוזנים. זאת אומרת, אפילו יש מחקרים שלפעמים מצאו קצת יותר נטייה לבנים, קצת יותר נטייה לבנות, זה כמובן תלוי גיל. זאת אומרת, גם אצלי במחקר אפשר היה לראות בגילאים דווקא הצעירים יותר, זה מתחיל קצת יותר מבנות ובאיזשהו שלב...
הם יותר בוגרות.
הם בדיוק, הם מקדימות את זמנם גם בתופעות האלה. הבנים, כמו בכל דבר, מצטרפים קצת באיחור, ואחר כך גם אנחנו רואים בנים. אבל באמת בספרות האקדמית זה יחסית מאוזן, לפעמים יש נטייה קלה לבנים שהם קורבנות או לבנות. ב-105 זה חד משמעי. זאת אומרת, אם מסתכלים מתוך הדיווחים שמגיעים, 70-80% הקורבנות הם בנות, הפוגעים הם בנים, וזה מאוד מאוד מובהק.
איך אנחנו מסבירים את השינוי הזה?
זה משהו שצריך לחקור אותו, ואנחנו אנשי אקדמיה אוהבים לחקור. אפשר, אחת ההשערות שצריך לבדוק אותם היא שילדות שנפגעות נוטות יותר לפנות לעזרה, לשתף ולפנות לעזרה ולדווח. לעומת בנים שנפגעים, כן. והם נפגעים לא פחות, שחשים אולי איזושהי בושה, או איזושהי אשמה, ורמת הדיווח של בנים שפגעו בהם ברשת היא נמוכה יותר.
וואו, מעניין. כן. או חשש ש... שיאשימו אותם.
גם,
נכון. שהם אלה שהתחילו את כל, כל העניין.
זה בכלל, איך אומרים, אנחנו רואים את זה גם בעולם המבוגרים אולי, בהבדלים המגדריים. לא צריך ללכת לרשת. גם אנחנו כבוגרים, אנחנו נוסעים ברחוב, ההבדל בין בנים לבנות, לשאול אנשים, להיעזר, תגיד איך מגיעים לפה או לשם, אנחנו מכירים את ההבדלים האלה.
כן, למרות שבדור הצעיר הייתי המינים. מצפה שכבר לא יהיו את ההבדלים כאלה.
אז זה מחקר, יכול להיות שזה מוטמע, המקום הזה שבין בנים לבנות, כן. המקום של להגיד, אני לא יודע, אני לא מכיר, פגעו בי, אני כן. צריך עזרה, יכול להיות שזה עמוק יותר ממה שהיינו רוצים לקוות.
כן, מעניין.
כן.
עכשיו, בעצם כל ילד יכול להפוך לקורבן? כאילו, לפי המחקר שלך, יש איזה אב טיפוס?
נתחיל רגע מהקורבנות בעולם הפיזי, או מה שקראנו לו בריונות מסורתית, ונעבור כן. רגע לרשת. במחקרים של הבריונות המסורתית, הקורבנות בדרך כלל היו ילדים, בנים או בנות שהם מוחלשים יותר, הם לא מתקשים להגן על עצמם, ולכן הם הפכו להיות איזשהו טרף לאותו בריון, לאותו בולי שפגע בהם. הרשת קצת שינתה את, ה, כן. את הסיפור הזה. למה? כי המדיה מאפשרת למשל אנונימיות. מרגע שיש לנו יכולת להיות אנונימיים ברשת, אז זה כבר לא אותו כמו בבריונות המסורתית, אותו בריון חזק, הוא הרבה פעמים גם היה פיזית חזק, כן. לעומת קורבן שהוא חלש יותר. הפעם זה מקלדות, אוקיי? זה גיבורי מקלדת, זה יותר קל, ואנחנו רואים למשל שיכול להיות דווקא ילד או ילדה, שהם מאוד מקובלים ומאוד חזקים חברתית, שמישהו יחליט לצאת נגדם ברשת, הרבה פעמים באנונימיות, מה שלא היה קורה בעבר במרחב הפיזי. כי הוא הרבה יותר גלוי ואתה הרבה יותר חשוף. אז אנחנו רואים פה הבדל, ולשאלה שלך כן, זאת אומרת, למרות שעדיין אנחנו רואים איזשהו דמיון בין, בסופו של דבר הבריונים, בין אם הם ברשת או במרחב הפיזי, אומרים זאת פעולה חברתית שדרכה אני אבנה את עצמי. אני אבנה את המניה החברתית שלי, אולי כבר התלמיד הטוב תפוס, והספורטאי המצטיין תפוס, אז הנה יש גם תפקיד לבריון, ויש גם כאלה, וזה הטרגיות של זה, שנמשכים לדבר הזה, ושמעודדים את זה.
שזה בעצם אנחנו מדברים על משחקי כוח, נכון. גם אצל בנים וגם אצל נכון. בנות, שאגב קראתי מחקר שאצל בנות זה בא לידי ביטוי קצת אחרת, קצת מתחיל מתחת לפני השטח, עובר לחרמות, העלבות יותר, נכון. אצל בנים יותר דרסטי, פחות...
שוב, נכון, וזה בדיוק גם אם אנחנו רואים איך זה התפתח. באמת הבריונות עוד לפני עידן הרשת של בנים ובנות, הבנים היו מהר מאוד מגיעים לאלימות פיזית, למכות.
כן.
הבנות זה היו באמת דברים שהם יותר חברתיים, יותר חרמות, יותר הפצת שמועות, יותר... הדברים האלה, ואז הגיעה הרשת, שבעצם פתחה את הדבר הזה לכולם, ואז בעצם עדיין חלק מהדפוסים האלה נשמרו, וחלקם גם התערבבו.
עכשיו, אתה יודע, אנחנו שנינו פוגשים הרבה הורים בהרצאות, שבעצם בסוף פחות מעניין כל התיאוריות אותם, יותר מעניין מה אני עושה, כשהילד שלי באמת אני מגלה, לא תמיד אני יודע את זה, אבל נגיד, גיליתי שהילד שלי באמת או הילדה סובלים מחרם, כל הכיתה בקבוצה והילד שלי לא, איך אני מתמודדת עם הדבר הזה בכלל?
אני חושב שזה מתחיל הרבה קודם, וגם פה אנחנו רואים בעצם את שני המרחבים. הרשת לא המציאה את הבריונות, היא לא המציאה את החרמות, אבל בגלל המאפיינים שלה, הבריונות, השילוב הזה של בריונות ואמצעים טכנולוגיים ואמצעי קצה, הפך להיות משהו שהוא מאוד עוצמתי ומאוד פוגעני. אם אנחנו נוגעים בהורים, בעצם צריך רגע ללכת צעד אחורה. את אמרת, זהו, הגענו כבר למקרה שיש לנו אירוע פגיעה, אבל שנייה, ואני חושב מה שחשוב, ואולי זה אחד המסרים שלנו להורים, רגע, עוד לפני שיש פגיעה, בואו שנייה נסתכל רגע אחורה, ונסתכל על ההורות שלנו ועל המקום שבו אנחנו מדברים, ושמים גבולות, ונשווה רגע, כמה אנחנו עושים את הדבר הזה במרחבים הפיזיים. נשווה את זה לזהירות בדרכים. הנה, נגיד, אנחנו לגמרי הפנמנו כהורים, שילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, נכון? אבל הוא חוצה את המרחב האינטרנטי לבד? זו שאלה, הוא לא פחות מסוכן. אוקיי, ואיפשהו במקום אחד אנחנו מאוד שמים דגש, או הילד או הילדה יוצאים מהבית, למסיבה, אנחנו מאוד חוקרים, חופרים, למי ומה ואיפה, ואם קורה משהו, ואם מי תהיה, ומתי תחזור, ומי ילווה, והרבה מאוד שאלות שהן לגמרי טבעיות לנו כהורים במרחב הזה, וברשת, אני אומר בהכללה, כלום.
למרות שזה גם יושב על קטע חברתי. בדיוק. כלומר, אם הילדה שלי, נגיד בת 9, כיתה ג', כל הכיתה כבר יש וואטסאפ כיתתי, ורק היא בלי נייד. המקום שלי כהורה, מצד אחד בסדר, זה מה שאני מאמינה בו. מצד שני, אני קצת חוששת שהילדה שלי לא תהיה חלק מכל האירועים החברתיים נכון. בכיתה. כלומר, יש התלבטות, ועוד דבר, היא חוזרת לבד הביתה ברגל. איך אני יודע שהכל בסדר איתה?
אז במרחב הפיזי, ואנחנו רואים את זה גם במחקר, הסיכוי שלנו כהורים להיות מדווחים על ידי הילדים, על אירוע פיזי שקרה להם, איזושהי תקיפה במרחב הפיזי, היא לאין ארוך יותר גבוהה ממשהו שקורה במרחב הדיגיטלי. ואני בעצם אומר, זאת הזמנה להורים, הסיבה שזה לא מגיע אלינו, כי אנחנו לא מספיק מתעניינים שם, אנחנו לא מספיק לומדים שם מה קורה. עכשיו, אתה לא מתחיל את זה בכיתה י' א' או בי' ב'. האמירה שלי, כשאתה נותן ביום הראשון כשנתת סמארטפון, ואני אגיד לדעתי האישית, עדיף שזה יקרה מאוחר יותר אל תוך, נאמר, בית הספר היסודי. אני לא אשלט עצמי, אבל אני אגיד ככה, אם היינו יכולים כהורים, ואמרת קודם על הוואטסאפ, כי זה באמת, אם יש מספר ילדים בודד שאין לו, אז הוא באמת מרגיש מנותק. אבל אם אנחנו נוכל כהורים, הייתי אומר, לפחות נאמר בכיתות א' ב', להתארגן ביחד, ולהגיד, בואו נחכה עם הסמארטפונים, ואם נורא לחוץ לנו לדעת אם הילד הגיע או לא הגיע, יצא מבית ספר, בואו ניתן לו טלפון פשוט כזה של 100 שקל, רק כדי שתהיה לנו...
הייתה יוזמה כזאת.
הייתה יוזמה כזאת.
לגדול על שקט.
וגם בהרצאות שלי, כשאני פוגש אנשי חינוך וכהורים, אני אומר באיזשהו צער, כשהרבה פעמים דיברתי עם מי שניסה להוביל יוזמה כזאת, והוא לא הצליח, ושאלתי, למה זה לא הצליח? מי מנע את זה? הרבה פעמים התשובה הייתה ההורים, וכשניסיתי לחקור קצת יותר, למה? כאילו, איזה הורה לילד בכיתה א' או ב', כשנפתח דיון כזה בין ההורים, אומר, לא, אני חייב לתת סמארטפון. ויש פה עניין של סמכות הורית. יש הורים שבאיזשהו מקום לילד או ילדה בכיתה ב' חוששים לחזור הביתה ולהגיד לילד או ילדה הצעיר, אתה לא הולך לקבל סמארטפון, כי החלטנו אנחנו ההורים, הרי זה ייצור אימות, זה ייצור מרמור, זה ייצור...
אבל אני לא בטוחה שזה רק זה, אגב. אנחנו כבר יודעים שהסמארטפונים פה כדי להישאר.
נכון.
ובאיזשהו מקום אתה מבין שזה העולם שהילד שלך יחיה בו, אז למה לא ללמד אותו? כאילו, אני חושבת שהרבה הורים מרגישים שכאילו מה זה יעזור אם אני אמנע ממנו, בכל מקרה בג' ד' כבר יהיה לו את ה...
אז א', כל מי שמכיר במקומות האלה של פסיכולוגיה התפתחותית, יודע כמה, בטח בגילי הילדות, ואני אומרים, כל שנה היא עולם אחר. זאת אומרת, בגיל המבוגרים, לבן אדם בן 40 או 45, כבר אין הרבה הבדל. אבל יש הבדל אסטרונומי בין ילד שהוא בכיתה א' ב', לילד שהוא בכיתה ה' ו', מבחינת הבשלות, מבחינת כושר השיפוט. עכשיו, העוצמות שיש בטלפון, הפעולות שאפשר לעשות שם, התכנים שאפשר להיחשף אליהם, זה כמעט, אני אומר, לא, ובטח אם אנחנו נותנים את המכשיר הזה בצורה לא מטווחת לילד בכיתה א' ב', בעיני יש פה משהו שהוא כמעט לא אחראי. לא אחראי כי לצד הדברים החיוביים שיש ברשת, ויש הרבה דברים חיוביים ברשת, המצבים המורכבים ומצבי הסיכון והמקום להפעיל שיקול דעת, לצפות מילד בכיתה א' ב', להבין את זה לעומק ולהפעיל את זה, היא כמעט ציפייה לא ריאלית לכל מי שקצת מכיר פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים.
שאני מבחינתי הגישה שלי שגם האפליקציות בקרה הם לא... הם דרך לתת לנו קצת שקט נפשי, אבל זה עדיין לא מונע מאיתנו ללמד את הילד את כל ההתנהלות סביב הרשת.
לגמרי. אפליקציות, אם ניגע רגע בכלים, כי בעצם אנחנו מדברים על איך אנחנו שומרים על הילדים, נכון. איך אנחנו מגנים עליהם, ואפשר להסתכל על שני צירים. יש ציר אחד שנקרא לו המעורבות ההורית והשיחה והדיאלוג והמרחב הזה.
נכון.
והייתי אומר, יש פה את חוק ה-80-20. זאת אומרת, זה 80% מהעשייה. הכלים הטכנולוגיים שבאים לשמור ולהגן ולסנן, הייתי אומר, היעילות שלהם והנוכחות שלהם בעת הזאת, היא עדיין רק 20% מהסיפור, כשאנחנו רוצים לתת את אותה חליפת הגנה.
אגב, אני לא בטוחה שההורים מרגישים ככה, אתה מדבר על כיתות א' ב', אבל אם אנחנו מדברים על כיתה ו', ואני מחנכת את הילד שלי, ואז מעלים סרטון שלו, או כל התמודדות נוראית אחרת, ואז קצת, זה לא רק אני והאחריות שלי והידיים שלי, ואז כבר מתחיל דיון בבית ספר, ועם שאר הילדים, ועם ההורים, לא תמיד ההורים יודעים את כל ההתנהלות הזאת.
נכון.
אני חושבת שזה יותר רחב.
זה לגמרי יותר רחב, ומה שאנחנו עושים כהורים, או בעבודה עם צוותי חינוך, וגם עם הילדים, ההדגשה היא קודם כל על הדיווח, שיהיה איזשהו דיווח, המקום הכי מטריד אותנו כהורים, או מטריד אותנו כאנשי חינוך, זה שהדברים האלה קורים ואף אחד לא יודע.
נכון.
ויותר מזה הייתי אומר, אותו קורבן או קורבנית, מסתובבים עם זה בבטן, לא משתפים אף אחד, ואז נוצר פה איזשהו כדור של גרמות המצוקה והחרדה שלהם, הולכות וגדלות, ואנחנו באמת יכולים להגיע למצבים שהם מאוד מורכבים, אפילו במקרה קיצון הם מצבים מסוכנים, ולכן יש פה הרבה מאוד עבודה שאנחנו צריכים, גם עם הילדים עצמם שנפגעים, לבוא ולדווח, והרבה מאוד בשונה מהבריונות המסורתית, יש הרבה ילדים שהיו חשופים לזה, שהם עומדים מהצד, להעצים אותם, לעבוד איתם חינוכית על ההבדל הזה בין דיווח לבין הלשנה, ולהסביר להם את ההבדל, שכשרואים מישהו שהוא במצוקה ושפוגעים בו ואין אף אחד שעוזר לו, על החובה שלנו להושיט שם יד, ואם אנחנו לא יודעים לעשות את זה לבד, אז כן, להגיד להורים, להגיד למורה, ואנחנו בעולמות של דיווח ולא בעולמות של הלשנה.
כן, שזה בכל מקרה תקשורת בין הורים וילדים. אני מרגישה שנתנו פה להורים הרבה אחריות, אבל אני רוצה להגיד לך שבהרצאות הורים קצת התעייפו מכל בריונות ברשת, והם ממש רוצים תשובות פרקטיות.
הם רוצים קסמים, אוקיי? הייתי אומר, אין קסמים ואין קוסמים, אוקיי? זאת עבודה חינוכית, קשה, סזיפית, מעייפת, אין מה לעשות. אין פה, אין איזה כלי טכנולוגי שמחר אני, זאת אומרת, ופותר לנו את הבעיה. התמונה לא נכונה בוואטסאפ הלא נכון, אין כרגע טכנולוגיה שיכולה לעצור אותה, אוקיי? וההורים באים לפעמים עם איזושהי ציפייה שהם ישבו שעה בהרצאה והסתיים האירוע של פגיעות ברשת.
כן.
אבל זה לא כך, ובואי נרחיב את זה ליתר אוכלוסיות הסיכון. את בעיית הסמים אפשר לפתור בהרצאה של שעה, את האלכוהול, זאת אומרת, אי אפשר, זאת עבודה מתמשכת, זה קודם כל הבנה, מעורבות, ערנות, ודווקא ברשת, אני חושב, יש להורים איזשהו מרחק. עוד סיבה, לנו נקרא לזה כמאגרים דיגיטליים, אנחנו מאוד יודעים, מבינים את המרחבים הפיזיים, את האלימות הפיזית, את המכות, את הסמים, את האלכוהול, את התנהגויות הסיכון האלה. גם אנחנו כהורים, לא, אנחנו שומעים על הדברים, אנחנו לא מאוד חשופים אליהם, עדיין יש איזשהו ריחוק ואיזה חוסר הבנה בינינו כהורים לתוך המרחב הזה. לחלקנו כל העולם הזה של הסמארטפון נראה מצד אחד בזבוז זמן אחד גדול, פתח להמון הסחות דעת ופתח לפגיעות. אנחנו לא באמת רגע עוצרים רגע, ועוד לפני שנדבר על הפגיעות, אוקיי? בשנייה נבין את המשמעות, אמרת קודם 12 שעות. כל ההתפתחות של הילד היום, החברתית, כן. הפסיכולוגית, קורית במרחב הזה. אנחנו חייבים רגע להבין את זה. זה לא גאדג'ט, זה לא צעצוע, אוקיי? זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, ואנחנו צריכים רגע לעצור וללמוד את זה. אז כן, זאת אומרת, וההורים, זה נכון, אנחנו צריכים לפצח את זה. מצד אחד הם מוטרדים, אין כמעט מנהלת בית ספר או מנהל בית ספר שיעשו איזשהו סקר בין ההורים, מה התופעות שמטרידות אותם, ופגיעה ברשת לא תהיה במקום הראשון, אבל איך שההורים מצפים שזה איך שאולי יקרה מעצמו, או שאולי עשו את זה בבית ספר, אולי היועצת, אני רוצה לחדש להורים, זה לא יקרה, זה לא יקרה בלעדיכם, אף אחד לא יעשה את העבודה הזאת בשבילכם, אז כן, צריך לשבת וללמוד ולצאת מהבית, וזה מעייף וזה מתיש, אין ברירה, הורות זה עסק מתיש, אני לא חושב שאני מחדש פה משהו.
שבעצם אם אנחנו מתייחסים לזה מבחינה פרקטית, אז מה ההורים לוקחים מהשיחה הזאת?
הם קודם כל לוקחים מהשיחה הזאת, הייתי אומר, קודם כל, למי שעוד יכול, תתחילו הכי צעיר שאתם יכולים ולאט לאט תגבירו. כמו שאמרתי, לתת לילד, זה אומר שלתת לילד בכיתה בית סמארטפון, ולשכוח מזה, ואז פתאום בכיתה י' א', לשאול אותו, בוא תראה לי מה אתה עושה, איפה אתה מסתור.
זה להגיד לילד בי' א', בוא תראה לי מה אתה עושה, זה הורה שחי בסרט.
אז אני רוצה ש...
בבקשה תהיה חבר שלי באינסטגרם, זה הכיוון יותר.
ההזדמנות שלנו לתווך את המרחב הזה, ולהראות מעורבות, היא כשאנחנו נותנים את הסמארטפון הראשון. אני חושב, שם זאת הנקודה.
אז בעצם הסמארטפון הראשון, אני אומרת לילד שלי, בוא, אני חברה שלך, יש לי תקוד, אני רוצה לדעת מה קורה, הוא מגיע מבית ספר, אני מנסה לשוחח איתו מעבר לה, איך היה כיף, מה יש לאכול.
אבל תראה לי, באמת ממקום מתעניין, אגב זה באמת מעניין, אני גם כהורה, מה עושים במשחק הזה, מה זה רוקט ליג, מה זה סנאפצ'אט, הרי מה בסוף מעניין אותנו, אנחנו לא... הולכים באמת להיות אושיות רשת ולשחק באותם משחקי מחשב של הילדים. כן. בדרך כלל יש שני דברים שצריכים להטריד אותנו כהורים. אחד, חשיפה לתוכן שהוא לא מותאם, והרשת מלאה בזה. לא מותאם גיל כרונולוגי, או לפעמים הגיל הרגשי. הדבר השני, קשר עם זרים. אז כשאנחנו באים לא כוועדת חקירה משטרתית, אלא באמת מתוך התעניינות, בדיוק כמו שהילד יוצא, יש לו איזה חבר, תספר לי עליו, ואנחנו לא ממקום תוקף.
אני רוצה להגיד לך שגיליתי שהסיפור של זרים וחברים, הדור שלנו, המאגרים הדיגיטליים, מדבר עליו וחושב משהו אחד, והילדים חושבים משהו אחר. כי כשאני מסבירה לבן שלי, בן 11, שהוא לא יהיה חבר של ילדים, ואחרי זה הוא מסביר לי, שהוא כבר חבר של הילדה ברובלוקס, ואז מה הבעיה להיות חבר שלה גם באינסטגרם? כי היא ילדה, הוא ביקש תמונה, והיא שלחה לו תמונה, ולראות אם זו תמונה גנרית מגוגל, הוא לא יכול, הוא לא יודע, אז הוא ביקש תמונה, והם חברים והם מדברים, אז הוא גם כבר באינסטגרם איתו, והם עברו גם לוואטסאפ, והם פתחו לעצמם עוד אפליקציה, אבל היא חברה. ואז לך תסביר לילדים שיש חברים מחוץ, לרשת וחברים בתוך הרשת, ושאנחנו מדברים בעצם על מושגים אחרים.
לגמרי, ויותר מזה, וזה ייחודי לרשת, שאולי אותה ילדה שהיא בת 11, זה בכלל דוד כהן, בן 54 מנהריה.
נכון.
ובתמימות של הילדים קשה להבין את זה. זאת אומרת, את מה שאנחנו קוראים, בואי נקרא לזה כשם קוד, זאבים ברשת, אוקיי? כן. כולנו גדלנו על כיפה אדומה. בסדר? אז מגיע הזאב, היא שואלת אותו למה האוזניים ולמה זה, היא לפחות רואה כמה סימנים מעידים שאולי הסבתא המחופשת זה לא באמת סבתא, יש פה זאב, רואים לו את השיניים. ברשת
לא
אפילו
רואים,
את זה לא רואים.
לא, הוא לא פותח מצלמה.
הוא לא פותח מצלמה, או שהוא פותח, אבל זה לא הוא. אוקיי, וזה נורא קל. ולכן גם אמרתי, יש פה עניין, כן אנחנו רוצים לשמור על הילדים באיזשהו מקום תמימים, יש משהו יפה, אבל... אין ברירה, אני חושב שטיפה איזשהו קורטוב של איזושהי חשדנות בריאה, ולא לעשות אותם פרנואידים, אוקיי?
אבל, זהו.
אבל טיפה שיבינו שלא כל מה שהם רואים ברשת זה הדבר עצמו.
נכון, אבל מצד שני, 80% מהאחריות הפלנו על ההורים העייפים, מצד, זה מצד ראשון. מצד שני,
וגם המורים
להם...
עייפים, הם עייפים לא פחות.
נכון, ואמרנו נכון? להם, תתעניינו.
נכון.
עדיין חסרים לי דברים פרקטיים של, בסדר, אני מנסה להתעניין, אני יודעת שזו אחריות שלי, הילד שלי אפילו משחק את המשחקים גיימינג במרחב, בסלון, ואני שומעת, בסדר. מה מעבר לזה? מה אני מלמד את הילד עצמו? חוץ מדיברנו גם על תקשורת חיובית בין ילד להורה, שזה מהרגע שהילד נולד צריך לעבוד על זה. מה אני יכולה ללמד את הילד עצמו?
אנחנו מלמדים את הילד עצמו, קודם כל את העוצמות של הדבר הזה, וקודם כל אנחנו בכלל, בואי נתחיל, מלמדים אותו. זה אומר, אם אני משווה את זה רגע לזהירות בדרכים, זה אומר, תקשיב, אני רוצה רגע לדבר איתך על הכביש ועל המכוניות. למה? זה לא שאתה לא רואה את הכביש ועל המכוניות, אבל אני מכיר את זה. יש לי יותר ניסיון, אני מכיר את הסכנות, בוא תקשיב לי. עכשיו נכון, זה שיח חופר, אתה צריך זה, להסתכל ימינה וזה.
כן.
את אותו דבר, בוא קודם כל נתחיל בכלל את השיחה הזאת. בוא קודם כל נגיד, אני כהורה מכיר קצת המרחב הדיגיטלי, גם אם אני לא הטכנולוג, איפה אנחנו טועים לפעמים? אנחנו מבלבלים בין השליטה הטכנית, המאוד גבוהה של הילדים בטכנולוגיה. כן, הם יודעים להקים לנו רשת מחשבים. כן, הם יודעים לעשות ריסטארט לראוטר ולסדר לכולנו חשבונות זום. מה הם לא יודעים? הם לא יודעים שכשמישהו אומר, איי, חמודה, אני סוכן דוגמנויות.
כן.
ראיתי את התמונה שלך, את בדיוק מתאימה לנו לקמפיין. בואי רגע נעשה אודישן, עוד לא צריך לספר לאמא, אם תעברי, אני כבר יעדכן אותה, אוקיי? בואי בינתיים זה.
כן.
שמה הם נופלים.
נכון.
אוקיי, שמה הם נופלים. עכשיו, להורים אני אומר, בכל מה שתיארנו הרגע, לא צריך תואר שני בטכניון, בהנדסת נכון. תוכנה. אז בואו רגע נעשה את ההבחנה בין העולם הטכני הטכנולוגי, וזה בסדר שאנחנו מבינים בזה פחות מהילדים, לבין המרחב, לבין הגבולות, לבין הסכנות, לבין ההתנהלות, שמה אנחנו מבינים, ואנחנו חייבים במקום הזה להיכנס ולהתערב.
אז אנחנו מדברים על ילדי יסודי, שיהיה לנו את הסיסמאות, ולדבר שוב ושוב ושוב.
כן, לחפור.
כן, ולהיות רגישים במיוחד בסביבות כיתה ד' ה' ו', שכל העניינים החברתיים תופסים תאוצה.
נכון, ולשים לב, לסימני מצוקה, ולאתר לנו רשת של, שאנחנו בעצם רוצים לדעת, להיות מדווחים. אגב, לפעמים הילדים גם מעלים לרשת, תכנים שהם מאוד בעייתיים, לפעמים אפילו מצוקות נפשיות, אנחנו רוצים לדעת את זה כהורים. אז זה שיח שלנו עם הילדים, עם החברים, עם ההורים של החברים, בואו נשמור אחד על השני. אז אם ראינו ילד שלא לתת לזה לעבור לנו מעל הראש, לקחת ברצינות.
ודוגמה אישית.
לגמרי, דוגמה אישית.
כי ההתלהמות בוואטסאפים של ההורים, לפעמים מזעזעת.
לגמרי, והסלפים של ההורים, מאוד, מאוד, העלית פה משהו, אני אומר, אני מצטער שלא העלינו את זה בתחילת השיחה שלנו, כל כך, כאילו, הדבר האלף בית, לפני שאנחנו באים לחנך מישהו, בואו רגע שנייה נסתכל על עצמנו, כמה זמן אנחנו במסך, כמה אנחנו מחורים, איזה תמונות אנחנו מעלים, איך אנחנו מתלהמים בקבוצות.
ולא להגיד, זה רק עבודה, אני מותר בדיוק. לי 12 שעות, כי זה עבודה, זה 12 שעות.
להם זה העבודה שלהם, להיות ילדים, והם חיים ברשת, כן?
אגב, עשיתי ניסוי שבו ניסיתי להיות אושיית טיק טוק בת 15, הילד שלי לימד אותי איך, והם ממש עובדים בזה, כתבתי על זה טור בוויינט, זה ממש לעבוד, זה קודם כל לכתוב בפרופיל, מי שנותן לי עוקב, אני נותנת לו בחזרה, ועד שהילד הגיע הביתה, הוא ראה שאני לא נתתי עוקב לכל מי שנתן, הוא היה מזועזע. אמא, מה קורה לך? את היה מסר, הייתה הבטחה, שבי, תעבדי בזה. עכשיו, אלף ומשהו אנשים, תני להם עוקב, ואחרי זה הוא עושה סרטונים של מי שלא נותן לי לייק, יגור בבית, בצריף אומלל, ונתנו לו מלא לייק, כלומר, יש שפה, כן. יש דרך, הכי חשוב להשיג עוקבים, והם עובדים בזה 24/7, כאילו זה ברור להם.
זה עוד יותר עמוק. הרי מה הפעולה, ומי שמכיר פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים, אנחנו מגבשים זהות,
כן.
מחפשים משמעות. המרחב הזה, זה המרחב, מעבר לדיברנו קודם על הצקות ובולינג וש... בואו רגע נבין את המשמעות של המרחב הזה, זה המרחב החברתי שלי. אוקיי? ולכן הוא כל כך משמעותי, ולכן הוא כל כך חשוב, והמאבק הזה שאנחנו לא מבינים ואומרים לילד, שים כבר את הטלפון בצד, מה כבר יש שם כל כך הרבה? פשוט הרבה פעמים נובע, הריבים האלה האינסופיים, הם נובעים גם מחוסר הבנה של מה קורה שם, הילד שם עושה את ההתנסות שלו, שם הוא בונה, אם אנחנו אומרים האופי שלנו מתעצב,
כן.
בשנות הילדות, אז עכשיו זה גם ברשת, שם זה קורה.
אז תגיד, לסיכום ככה, איזה משפט, עם איזה משפט מוציאים את השומעים מפה, משהו קצת מלא תקווה, כי הרגנו אותם מכל הכיוונים האפשריים.
אז לא, זאת אומרת, ובדיוק, קודם כל לא, המקום שאנחנו לא רוצים להיות בו זה הפחדה, כי הפחדה יוצרת רתיעה.
נכון.
אנחנו רוצים בדיוק הפוך, לא להרתיע, אנחנו רוצים להזמין. אוקיי? אז המילה שלנו היא הזמנה, זה לא נושך. תבואו, תתעניינו, תסתכלו, תראו.
תלמדו.
וכמה שיותר מוקדם, יותר טוב.
בהחלט. אז תודה רבה לך, דוקטור אמיר גפן. שמחתי שהגעת להתראיין. אתם מוזמנים להצטרף לפורטל 10 פלוס ולפנות אלינו בשאלות בנושאים שמטרידים אתכם. תודה רבה, ניפגש בתוכנית הבאה.
תודה, תודה נירית, להתראות.